ברשות מוריי ורבותיי, עד מתי השיעור? 11:30. אוקיי, שנדע. ברשות הקהל הקדוש, בלי עין הרע, חבורה קדישה, יש לנו כאן מכירים מחולון. אני לפני למעלה מ-40 שנה הייתי רב הקמפוס של אוניברסיטת בר אילן. לפני כן הגעתי מרבנות בדרום אפריקה, רבנות עיר וחבר בדין, וכאן, ולאחר מכן נבחרתי בחולון. היו שם תקופות, והנה ברוך השם, אחרי שכבר יצאנו לפנסיה מהמשרד שם, אז חזרנו למקום שהיינו בו קודם. המקום שהיינו בו קודם היה אחר, זה לא היה מה שיש עכשיו. היום ברוך השם מוצאים עמך ישראל בכל מקום, בכל אתר, לומדים, עוסקים בתורה, ברוך השם. קודם כל אני מודה לחיים שפנה אליי, מגיע לו מזל טוב גם, אז השליח טוב, ברוך השם. הנושא שבחרתי לדבר עליו זה נושא שמתהלך היום, בדרך כלל מאוד חשוב לעשות איזושהי אנלוגיה בין מה שיש במקרא ובהלכה עם המציאות הנוכחית, איך זה מתקשר עם מה שהתורה או המקרא או ההלכה מציגים בפנינו. אז הנושא הזה, נושא הסרבנות, הפך להיות אחד הנושאים הכי בוערים בתקופה, בשנה האחרונה. זה לא התחיל משמחת תורה, זה התחיל כבר קודם, ולכן חשוב קצת לעורר את האסוציאציות או את הרעיונות שאנחנו יכולים לשאוב אותם מתוך המקרא. לא תמיד נוכל לעשות אנלוגיה, אי אפשר להשוות בין התקופה ההיא לתקופה הזאת במציאות של התקופות ההם, במנהיגות שהייתה למנהיגות שיש היום, אבל בכל זאת קצת שיהיה לנו איזה מבט על המערך הזה של המנהיגות ומה זה העניין של הסרבנות. בלשון המקרא זה לא סרבנות, זה בגידה. זה כל איש אשר ימרה את פיך, זה המרת פה. כלומר, מציאות אחרת, זאת אומרת, טרמינולוגיה אחרת, לא בדיוק נוגעת לסרבנות, אבל אנחנו משתמשים בזה היום. קודם כל, שנדע מאיפה מתחילה האוטוריטה של המנהיגות, את זה מצאנו בצורה בולטת אצל יהושע. אחרי שמשה רבנו נפטר מן העולם, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן. כולנו מכירים את ההפטרה הזאת, שקוראים אותה בשמחת תורה, כן? קום עבור את הירדן וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא מגדיר בפניו את כל תוחלת המנהיגות, אבל נשים לב לפסוקים מסוימים שהם בעצם נותנים את העקרונות של ההנהגה. אומר לו הקדוש ברוך הוא ככה: חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. המילים חזק ואמץ תכף יחזרו עוד פעם ועוד פעם. ובפסוק הבא: רק חזק ואמץ מאוד. כלומר, לחזק ואמץ נוספה כותרת: רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. ואז לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, וכו' וכו'. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך. שלוש פעמים הביטוי חזק ואמץ חוזר על עצמו, בפעם אחת מופיעים המילים רק חזק ואמץ מאוד, רק ומאוד. על מה? על שמירת התורה, על שמירת מצוות התורה מצד המנהיג. יהושע מעביר את כל המסר של המנהיגות לעם על ידי שוטרי העם. העם שומעים את זה, ומה תגובת העם? ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך. ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך, רק יהיה השם עמך, עמך, כאשר היה עם משה. ואז הם מוסיפים את הפסוק, כל איש אשר ימרה את פיך, אגב יש לכם את זה במספר אחד, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע על דבריך לכל אשר תצוונו יומת, רק חזק ואמץ. מה המשמעות של דברי העם? איך הם מקבלים על עצמם את המנהיגות? הם בעצם מקבלים על עצמם בצורה המוחלטת ביותר. כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומת. זה קארט בלנש מה שנקרא, לתת יד חופשית למנהיג עד כדי להמית אדם שלא שומע בקולו. אדם שמסרב לפקודתו, חס ושלום, דינו מוות. זה בעצם הוראה אדירה, קבלה אדירה של העם. אבל מה המילים האחרונות? רק חזק ואמץ. מה הן באות להביע המילים הללו? אם אנחנו מחזירים את עצמנו למה שהקדוש ברוך הוא ציווה ונתן את תוקף המנהיגות ליהושע, שם כתוב רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווה משה עבדי. רבנו חננאל עשה כאן את ההשוואה הזאת בין מה שהעם אומרים רק חזק ואמץ, אנחנו מקבלים עלינו את המנהיגות שלך לא כחל ולא שרק עד הסוף, אבל רק חזק ואמץ. התוספת רק חזק ואמץ נוגעת למה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, ללמד אותנו שהעם קיבל על עצמו את האוטוריטה המנהיגותית, אבל במגבלה אחת, שכל פקודה שתינתן על ידי המנהיג תהיה חייבת להיות במסגרת של לשמור ולעשות את כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת שאם הפקודה הזאת תהיה לפי לשוננו בלתי חוקית בעליל, אם היא תחרוג מדין תורה, האדם שלא שומע אל הפקודה הזאת אינו נחשב ממרה, הוא לא נחשב לבוגד, או בלשוננו הוא לא סרבן. כלומר, מותר לאדם לסרף פקודה כאשר היא איננה תחומה תחת הכותרת של לשמור ולעשות את כל דברי התורה הזאת.
אבל הם אמרו עוד כלל, אנחנו נשמע בקולך כשנראה שהשם איתך.
כן, אבל המציאות שאנחנו תכף נראה שחזל מאירים בה, ובעצם נצמדים אליה, זה המילים רק חזק ואמץ. כיוון שהם תואמים, כך אומר רבינו חננאל, תואמים למה שאמר הקדוש ברוך הוא, הגביל הקדוש ברוך הוא את יהושע. המגבלה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, העם מקבלים אותה. אבל בואו תכף נגיע לדברים האלה. מה זה אומר מבחינתנו? מבחינתנו זה אומר שאפילו אם ניקח מנהיגות שיש לה אוטוריטה החלטית, ממש, זה לא איזה מנהיג שנבחר על ידי חלק מן הציבור, ויש לו אופוזיציה כזאת, אופוזיציה אחרת, זה מנהיג שקיבל את כל האוטוריטה האלוקית. ולא רק זה, אלא אחר כך העם כתוב, הם אומרים, ויענו את יהושע כל אשר ציוויתנו. מדובר שכל העם מקבלים, פה אחד, אין כאן אופוזיציה. לא אופוזיציה בצד האנושי, וגם לא רק שלא אופוזיציה בצד האנושי, אלא הקביעה של הקדוש ברוך הוא חד משמעית. זאת אומרת, מנהיג בכל רמה חבריו, שאין אף אחד שיכול להרער על מנהיגותו. המנהיג הזה עדיין נמצא תחת המגבלה של רק חזק ואמץ, והמגבלה הזאת אחר כך תבוא לידי מבחן, אנחנו נבוא... לפני שניגע בקטע של הגמרא במסכת סנהדרין ממתת, כמה הקדמות, סיפורים קטנים מהמקרא כמובן. הדבר הראשון זה קודם כל, איפה היה לנו סירוף פקודה ראשוני? איפה מצאנו שמנהיג סורף פקודה, לא קיימו את פקודתו? הסיפור הזה מופיע עם פקודה איך? עם שאול, נכון? עם פקודתו של שאול, כששאול פוקד על אבנר, להרוג את כל כהני נוב. שאול, אגב, שאול והמסע. שאול היה שר הצבא, המסע הסגן שלו.
שני אנשים שנלחמו כל פעם במשה, שירו בשבת, והם נתפו לראות אם יש
מן. כן, טוב, זה... אנחנו מדברים עכשיו על מנהיגות שנקבעה, לא, משה רבנו זה משהו, זה אוטוריטה אחרת. זה, הם לא נמצאים בארצם, הם נמצאים שם במדבר, הם מקבלים את הכל מעת השם. זה קצת שונה כאשר המנהיג הוא זה שנותן לך ומשפיע לך וגורם לכל המדינה שתהיה ברמה, להעלות אותה ברמה, לנהוג, להנהיג את כל הכללים. כאן, אצל משה ההנהגה הייתה יותר הנהגה אלוקית. משה היה צריך משהו, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. זאת אומרת, למשה היה קל בעניינים האלה. כל דבר מעט השם, כן.
זה נתן ואבירם, הם היו הראשונים בעצם.
נכון, נכון, נתן ואבירם, אבל אז הם כולם קיבלו את עונשם מעט השם. כלומר, משה רבנו היה מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. זה לא היה הנהגה בלעדית שלו. זה לא כמו יהושע שמנהיג את העם במדינה חופשית, מה שנקרא, מדינה שהוא המנהיג שם, והוא בעצם קובע את האוטוריטה. יהושע לא פונה לקדוש ברוך הוא, היה במקרים מסוימים, אבל בגדול, ההנהגה של משה במדבר היא שונה לגמרי מאשר ההנהגה של יהושע בארץ ישראל וכל המנהיגים האחרים. במקרה שלנו, אנחנו מדברים על שאול. שאול רודף אחרי דוד, ויש סיבות, מסיבות שונות, אם זה קנאה, שנאה, תחרות, מה לא. זה לא משנה. העובדות שדוד נרדף על ידי מלך עם כל הצבא שלו. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, לרדוף אחרי בן אדם אחד. אומנם לאחר מכן מצטרפים אליו 400 איש, הוא כבר לאט לאט צובר כוחות, אבל עצם הרדיפה הזאת, משהו היום ונורא, כאשר אין שום כתב אישום על דוד. אין שום כתב אישום, כלומר שאול בעצמו לא יודע, לא כתוב, מה בעצם הסיבות שאתה רודף? זה לא משנה. הוא רודף אחריו, ואז שאול יוצא נגד כל הציבור שלו, ואומר, אתם כולכם בוגדים, אתם לא מגלים לי איפה דוד, זה שאני הוצאתי עליו מה שנקרא wanted, פקודת מוות, אף אחד לא מגלה לי, אתם קושרים איתו קשר, אתם חושבים שהוא ימלוך תחתיי והוא ייתן לכם וכן הלאה. ואז אף אחד לא מדבר, פתאום אחד פותח את הפה, דואג האדומי. דואג האדומי, למרות שהשם שלו אדומי, אבל הוא היה מהסנהדרין, זה לא שזה סתם חדל אישים. הוא היה אחד מהסנהדרין, ידען גדול בתורה. בכל זאת, הוא בא ואומר, שמעתי שדוד הגיע אל בית אחימלך אל נובה. איפה זה נובה? מי שיודע איפה... נובה הכוונה, לא נובה היא, לא, זה נוב. נוב, יש לנו ברמת הגולן, נוב שהיה אז, נוב וגבעון, זה היה המקדש שהוא בבנימין. בבנימין, נוב וגבעון, נכון? זה קרוב לירושלים. נוב, זה היה שם המקדש, והיו שם 85 כהנים, והאחימלך, עם כל המשפחות שלהם היו שם, הם גם סיפקו מים במזור, זאת אומרת, הם נתנו פרנסה טובה לגבעונים, הגבעונים היו חוטבי עצים ושואבי מים שלהם, והוא מודיע לו שדוד בא אל בית אחימלך, והוא הגיע לשם אחרי שבועיים שלא היה לו אוכל, לא בא אוכל לפיו, וכמעט הולך למות ממש מרעב, ואין לאחימלך מה לתת לו, הוא מכניס אותו להיכל, בהיכל יש שם את שולחן לחם הפנים, כן, המנורה, שולחן לחם הפנים, מזבח הקטורת, והוא מכניס אותו פנימה, מוציא לחם מלחם הפנים, וזה הדבר היחידי שיש לו לתת לו, ונותן לו לאכול, ודוד שם בשמואל ב', שם מדגישים בפנינו איך שדוד מתאר איזה לחם הוא אכל, חם כיום ילקחו. כלומר, זה היה שבוע שבוע אחרי ששמו את הלחמים על השולחן, זה היה נראה כאילו עכשיו הוציאו אותם מהתנור. כך הוא מעיד. והוא אוכל מהלחם הזה, מחיה את נפשו, ומיד בורח משם. דואג, ספר שהגיע שם דוד, ואחימלך נתן לו את החרב של גוליאד, והכיל אותו, כל בסדר. שומע איזה שאול, מיד מצווה להביא אליו את אחימלך, והוא שואל אותו, איך נתת? אתה יודע שאני גזרתי עליו דין מוות, הוא בוגד. הוא אומר לו, איך יכול להיות? הוא החתן של המלך. הוא אחי, אחי, אין, לא שמעתי מילה אחת רעה עליך. הוא כולו, כולו סגור עליך. איך זה שאתה ככה, בשום אופן לא רוצה שאול לשמוע, התחקיר שהוא עושה לו זה בדיוק דקה וחצי, ומיד גזר דין מוות. פונה שאול לאבנר ולעמסה. הם נקראו הניצבים. אתם רואים אצלכם במספר 3, לרצים הניצבים עליו זה אבנר ועמסה. הוא אומר להם, קחו את החרב ותשחטו את כולם שם. אבנר מיד מתפטר יחד עם העמסה, שניהם מתפטרים מתפקידם, והם פושטים את חרבם ועוזבים את המקום. יאמר לשבחו של שאול, שלמרות שהם סירבו לפקודתו, הוא לא פגע בהם. הוא לא פגע בהם. הרש"י מביא לנו שמה, מה בעצם דרשו, איך הם העיזו, אבנר והעמסה, איך הם העיזו לסרב פקודה לשאול? אומר רש"י, ולא אהבו, דרשו אחין ורקין. אחין ורקין זה אח ורק. במקרה שלנו, כל איש אשר ירמרה את פיך יומד רק חזק ואמץ. והרק חזק ואמץ, מה זה אומר? יכול אפילו לדבר עבירה. אגב, רש"י כאן קצת משנה, אנחנו נראה את הגמרא תכף, משנה, מה שהגמרא מדברת, יכול אפילו לדבר תורה, כאן זה לדבר עבירה. יכול אפילו לדבר עבירה, תלמוד לומר רק. כלומר, אם הפקודה, בפקודה הזאת יש דבר עבירה, אתה לא חייב להישמע אליה. והם מסרבים לפקודה הזאת ללכת לרצוח כל כך הרבה אנשים על לא עוול בכפם. זה מנוגד לתורה, בשום אופן. לא מקבלים את הפקודה הזאת. סירוב פקודה ראשון שמתבצע על ידי אבנר. אבל יש לנו עוד כמה סיפורים קטנים כדי שנוכל יחד איתם, יכול להיות שחלק מהם אתם כבר, או כולם, אתם יודעים, אבל כדאי להקדים אותם כדי שהגמרא תהיה יותר ברורה. הסיפור הבא זה הריגת עשאל. עשאל היה האח של יואב, האח של אבישי. שלושת האחים האלה בני צרויה. יואב ואבישי, הם היו, יואב היה שר הצבא של דוד, אבישי היה הסגן שלו, וגם עשאל היה יחד איתם. הם שלושת האחים האלה היו גיבורים, חזקים, בעלי אסטרטגיה צבאית מדהימה, והם אלה שינהלו את כל המלחמות. הסיפור שהיה אז, היו מלחמות בין אבנר עם צבא שאול, כלומר, צבא שאול אחרי ששאול כבר לא קיים, אבנר תפס את המלכות של שאול, והוא הנהיג את כל הקטע של מלכות ישראל, נקרא לזה, מול יהודה שהייתה מוחזקת על ידי דוד, ומי ששר הצבא שם זה יואב. והיו ביניהם מלחמות קשות, כי יואב עשה את הכל שכולם ישמעו לדוד. הוא היה מאוד מסור לדוד, אין מה להגיד. יואב היה מסור לחלוטין לדוד. והוא עשה את הכל כדי שכל ישראל ינערו אחרי דוד. והיו מלחמות קשות, המון המון הרוגים, זה לא דבר פשוט. המון הרוגים. הרבה פעמים הביסו את אבנר, ואבנר בורח מהם. עשאל היה לא רק איש חזק וכן הלאה, הוא היה גם קל ברגליו כמו איזה צבי, רץ בצורה בלתי ניתנת להבנה, מאוד מאוד מהיר. והוא רץ אחרי אבנר כדי לתפוס אותו, והוא מגיע לאבנר, אבנר אומר לו, אתה עשאל, תעשה טובה, תלך ממני, בוא לא ניכנס, תעזוב, נגמרה המלחמה, בוא נשאיר את כל העניין הזה מאחרינו. שום אופן, הוא לא מסכים. ואז הוא, עד שהוא מגיע אליו, בסופו של דבר אבנר מכה אותו והורג אותו. והוא מונח שם, מושלח שם. לאחר מכן יואב רודף אחרי אבנר כדי מה שנקרא כגואל אדם, אבל הוא לא מצליח לתפוס את אבנר, והם עומדים משני מקומות, ואז הם אומרים, אבנר אומר ליואב את המשפט, את המשפט האלמותי, עד מתי תאכל חרב? אתם מכירים את המשפט? זה מה שאומר אבנר ליואב, ובסופו של דבר הם מניחים את חרבם, וזה כאילו נגמר כך. אבל מותו של עשהאל הוא אחר כך טריגר לעניין אחר. בסופו של דבר אבנר מגיע לדוד ובעצם עושה איתו שלום, מגיע לחברון ואומר לו, אנחנו כולנו, כל המקטע של עם ישראל, כל שבטי ישראל, מוכנים להיות מחוברים אליך, אתה תהיה המלך, אנחנו מפטרים את מפיבושת ואתה תהיה המלך. ודוד מקבל אותם וקרתו שלום ביניהם. איך שאבנר יוצא משם, אבל אבנר שהוא עשה את זה, כמובן הוא קיבל איזה שופר אדיר מדוד. ההבטחה הייתה שהוא הולך להיות גם שר הצבא. יואב שומע את הדבר הזה, וזה מעלה לו את הסעיף לגמרי. הוא כבר נמצא, מה שנקרא, הוא נמצא כבר על המדף ככה רעוע, כיוון שבמרד אבשלום, תחשבו מה קורה שם אצל דוד, מרידות, משהו היום ונורא. במרד אבשלום הוא חבר לאבשלום. כיוון שהוא חבר לאבשלום, אז דוד פיטר אותו. למה הוא פיטר אותו? הוא לא פיטר אותו כי הוא חבר לאבשלום. הוא פיטר אותו אחרי שהוא המיס את המרד הזה, הוא הלך והרג את אבשלום, למרות פקודתו המפורשת של דוד שלא לגעת באבשלום. על זה פיטר אותו דוד. יואב כל הזמן חשש מי הולך להחליף אותו בתפקיד. אז הוא שומע על אבנר, שאבנר עשה קרת ברית עם דוד, הוא בטוח, וואו, הוא הולך לכבוש את המלכות, להיות שר הצבא. לכן הוא קובע איתו פגישה, וככה במרמה, כאילו הם הולכים, מה שנקרא, ויעשם דמי מלחמה בשלום, כאילו הם הולכים לעשות שלום ביניהם, והוא מכה אותו והורג אותו. והדבר מגיע לדוד, דוד יוצא מגדרו בעניין הזה. דבר שני, ודבר שני, זה שהיה מרד אחר, מרד של שבע בן בכרי. במרד הזה הצליח יואב, למרות שדוד לא שמח על יואב, הוא שלח את אבישי, את האח שלו, להיות שר הצבא. הם מצליחים למגר את המרד הזה, ובחזור הם פוגשים את עמסה, שהוא בעצם נקבע להיות שר הצבא, למעשה המוחלט. וגם אז יואב מגיע אליו, אגב עמסה הוא בן אחותו של יואב, הכל במשפוחה. גם יואב, אבישי ועשהאל, שלושתם הם בני אחותו של דוד. זה הכל שם, המשפחה הייתה ככה די רובצת. קיצור, הם חוזרים, הם פוגשים אותו, ואז יואב ככה בתואנת שווא מתקרב אליו ואומר לו, שלום עליך בן משפחתי, וזה כאילו בא לנשק אותו, תופס בזקנו, ובחרב מהצד השני תוקע לו את החרב והורג אותו במקום. גם על זה, כשדוד שומע את זה, הוא לא מחל לו על זה. כשדוד עומד ללכת לעולמו, הוא מצווה את שלמה, אתה צריך לטפל בכמה אנשים, ואחד מהם זה יואב. אז עכשיו תראו, נחזור לגמרא שלנו במספר 2, ו בואו תראו מה בעצם אומרת לנו הגמרא על העניין הזה. מביאים את יואב לעשות, זה לא תחקיר סתם, זה דין לפני שלמה. אתיוע ליואב, בשורה הראשונה, אתיוע ליואב דיינה. הביאו את יואב לפני שלמה, ושלמה דן אותו. אמר לה, מה הייתה מה קטלתה לאבנר? למה הרגת את אבנר? אמר לי, גואל אדם דעשהאל אבי. אני הייתי גואל אדם של עשהאל. הוא הרג את האח שלי, ואני הייתי גואל אדם והייתי אמור להרוג אותו. עשהאל? רודף אבי. הוא רודף. אומר לו שלמה. הרי הוא רדף אחרי אבנר, ואם אבנר לא היה הורג אותו, אז הוא היה הורג את אבנר. לכן, מאחר הוא נחשב, יש לו דין רודף, דין רודף, צריך להרוג אותו, אין מה לעשות. אמר לה, היה לו להצילו באחד מעבריו. אמר, בדין רודף, ההלכה היא, שאם אדם רודף אחרי חברו, אם הוא יכול להצילו באחד מעבריו, נניח, לא ישר לפגוע בו באיברים כאלה שהוא ימות, אלא תפגע בו ביד, ברגל, שיהיה לו איזה מעצור, תעצור, תוכל לעצור אותו, אז אתה נקי. מתי האדם יכול להרוג אותו? כשאין לו ברירה. אבל אם יש לו ברירה להשתיק אותו, להדמים אותו באחד מעבריו, אז אין לו רשות להרוג אותו. זה כאילו אתה סתם רוצח אותו. אמר לי, לא יחילה. אומר לו, שלמה, אומר ליואב, אבנר לא היה יכול לו. הוא היה במצב שהוא היה חייב, אין לו, הייתה לו ברירה. אמר לי, אשתה בדופן חמישית, כיוון ל... הוא ידע לכוון בחרב בדיוק במקום שהורג אותו במקום, זאת אומרת, מוות מוחלט. דכתיב, כך כתוב בשמואל ב', ויקהו אבנר באחורי החנית אל החומש. ומה זה החומש? ואמר רבי יוחנן, בדופן חמישית במקום שמרה וכבד תלויים בו. אז באחד מעבריו לא יחילה? אם הוא ידע לכוון בדיוק במקום הזה, בדיוק בין המרה לכבד, ושם הוא חיסל אותו, אז לא ידע לכוון בידיו, ברגליו, בכתף שלו, במשהו שלא היה ממית אותו, אבל היה משתיק אותו. שלמה שומע את הדבר הזה, אומר לו, אוקיי, אמר לי, ניזל אבנר, אנחנו סוגרים את התיק של אבנר, יצאת מחוסר אשמה. מסירים את התיק מסדר היום. אבל יש לנו תיק אחר. מה הייתה מה קטלת להמסע? מה אתה אומר על זה? מה פתאום? למה הרקת אותו? אמר לה, המסע מורד במלכות אבי. המסע מורד במלכות. ומורד במלכות, דינו מוות. כל איש אשר ימרה את פיך, יומת. דכתיב, מאיפה יודעים שהמסע היה מורד במלכות? המלך, ויאמר המלך להמסע. אז אק לי את איש יהודה שלושת ימים. הסיפור היה עם שבע בן בכרי, ושבע בן בכרי הכריז מרד על דוד, ובאותה תקופה חלק מאנשי יהודה היו מרוחקים מדוד, הוא היה עם קבוצה קטנה יחסית, ולכן איך הם היו מרוחקים? כיוון שיואב יצא למלחמה על מרד אבשלום, ואז דוד פיטר אותו, כמו שאמרנו, והוא החזיק אחריו רבים מהלוחמים. עדיין יואב היה לו אוטוריטה, הייתה לו אוטוריטה אדירה. אז דוד היה לו חסר של לוחמים, וארצות הברית לא רצתה לשלוח לו נשק וכן הלאה, והוא היה צריך לוחמים, אז הוא שולח את המסע, סתם אמרתי את זה, כן? הוא שולח את המסע כדי שיזעיק את כל אנשי יהודה, שיהיה לו לוחמים. נותן לו זמן, שלושה ימים בדיוק. ואז כתוב, וילך המסע להזיק את יהודה ויוחר. ויוחר את המועד, הוא יתאחר. מה הכוונה? הוא לא חוזר, הוא לא מגיע חזרה. הנה, זה בוגד במלכות. כלומר, הוא לא קיים את פקודתו של דוד, ודינו מוות. אמר לו שלמה, מה פתאום? המסע אחין ורקין דרש. אותו אחים ורקים שדיברנו קודם, כמו שהיה אצל אבנר, גם המסע במקרה הזה, הוא דרש את הפסוק, רק חזק ואמץ, כאשר הפקודה מנוגדת לתורה, אתה לא חייב לשמוע אליה. מה קרה שם? למה הפקודה הזאת הייתה מנוגדת? אשכחינו דפתיח לבמסכתה. הוא הגיע לשם, ורצה להזיק אותם, אבל הוא פתאום רואה אותם, יושבים, ועוסקים בתורה, בדיוק סיימו מסכת, עשו סיום מסכת והתחילו מסכת חדשה, והם עסוקים. אמר, מה, איך אני אבטל אותם מדברי תורה, מדין תורה? איך אני אבטל? תורה? אין. רק חזק מאמץ, יכול אפילו נגד התורה? לא. לא חייב לשמוע, רק חזק ואמץ. לכן, המסע בעצם זכאי, הוא לא בוגד. אתה סתם הכנסת עליו את העניין הזה. כן? רק חזק ואמץ. התוספות בצד כאן מעלים את השאלה, מה? האם שלמה תפס את יואב על העניין של הריגת המסע? לא, למה לא? משום שהוא לא עשה את זה במפגיע, במזיד. הוא עשה את זה אפילו, בוא נגיד, בשוגג. הוא היה בטוח שהוא בעצם פגע באוטוריטה של המלך וסירב את פקודתו. כיוון שהוא סירב ואמרה את פי המלך, אז הוא חייב מיתה. מה הייתה הסיבה שלו? הוא לא ידע את הסיבה. לכן, כשהוא הרג אותו, זה היה בשוגג. על דבר כזה, כאשר יש לך מה שנקרא ספק, האם באמת הוא ידע או לא ידע, על זה אתה לא יכול להרוג את יואב. על מה בעצם תפס אותו שלמה? אלא הוא גברה מורד במלכות, אלא אומר שלמה, עזוב, תעזוב את המסע. אתה בעצמך יואב, אתה מורד במלכות. אני מורד במלכות? כן. דכתיב כמו שמופיע שם במלכים א', כאשר דוד, ודוד המלך זקן בא בימים וכן הלאה, הוא כבר לקראת מותו, ואז אדוניה לוקח את המלכות ומכריז על עצמו כמלך, הולכים אחריו אביתר הכהן, הרבה הרבה, וגם יואב נטע אחרי אדוניה. ואחרי שכבר הגיעה השמועה שדוד צידד בשלמה, שבת שבע הגיע אליו עם נתן הנביא והוא צידד בשלמה, בכל זאת יואב נטע אחרי אדוניה. והשמועה באה עד יואב, הגיעה השמועה. הגיעה השמועה שדוד המלך הודיע חד משמעית שמי שמולך אחריו זה שלמה, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע. אז הגמרא באמת שואלת, למה דווקא אחרי, הרי גם אחרי אבשלום, אבשלום היה משהו מדהים, אחד מהיפים ביותר של נסיכי המלך, וכולם נעו אחריו, הוא היה דמות מרתקת ביותר. כשאבשלום הכריז מרד, כמות הלוחמים שהיו איתו, היו אפילו יותר ממה שהיה לדוד. היו בכמות אדירה של לוחמים. אלא שדוד עדיין היה בשיא כוחו, בשיא עונו. לכן יואב רצה ללכת אחרי אבשלום, כי היה בטוח, זהו, זה הדור הבא, זה המלך הבא. כולם כבר, העם כמעט ברובו, אפשר להגיד ברובו, נטע אחרי אבשלום. גם מבחינת היופי שלו, גם מבחינת החוכמה שלו, וההופעה האדירה שלו, כולם נטו אחריו. יואב רצה ללכת אחריו. אבל דוד אז היה בשיא כוחו, בזמן אבשלום, במרד אבשלום, הוא היה בשיא כוחו, והיו לו, הוא לקח שם הצטגנני דוד, זה בעלי גרופים, היו לו שומרי ראש, היו לו קבוצה גדולה מאוד של חיילים חזקים מאוד. יואב לא רצה להיכנס בעניין הזה, ולכן הוא לא עלתה אחרי אבשלום. אבל אחרי אדוניה, בזמן אדוניה, כשהמלך דוד זקן בא בימים, והוא שוכב לו על ערש דווי, אז מה יש לי עם דוד? הנה אדוניה, ואדוניה תפס את זה, אחרי שבעצם אבשלום יצא מהמשחק, הוא הבא אחריו זה אדוניה, הוא כבר, הוא הנסיך שמגיע אחריו, ולכן הוא נטע אחרי אדוניה ולא אחרי אבשלום. אומר לו שלמה, אתה שמעת את פקודת המלך, שהוא קבע שאני כבר יהיה המלך, ואתה המשכת לנטות אחרי אדוניה, לכן זה הבגידה שלך. אז בסופו של דבר, מה אנחנו לומדים מהקטע הגמרא הזה? הקטע הזה בא ללמד בפנינו, להעמיד בפנינו את האוטוריטה של המלך מצד אחד, אבל רק חזק ואמץ, פירוש הדבר שיש מקרים מסוימים שאפשר לאפר את פקודתו של המלך. וזה לא נקרא בוגד, זה לא בגידה. ואכן הרמב״ם, אתם רואים אתכם במספר 4, כותב הרמב״ם, בהלכות מלכים פרק ג', כל המורד במלך ישראל, יש למלך רשות להורגו. זה דבר מדהים, לתת כוח כזה עצום למלך. אפילו גזר על אחד משאר העם, שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו ויצא, חייב מיתה. ואם רצה להורגו יערג, שנאמר כל איש אשר אמרה פיך. את זה ראינו כמובן אצל אוריה. הרי אוריה הגיע מהמלחמה, והמלך אומר לו, לך אל אשתך ושכב איתה, והוא לא הולך, הוא מסרב למה שהמלך. לאחר מכן מה עושה המלך? נותן לו כתב ליואב, רציב אותו בתחילת המלחמה, בראשית המלחמה, בקו הראשון, והוא שם נופל. זה מעין מה שנקרא להוציא אותו להורג. זה לא בגלל שהוא רצה את אשתו, זה כמו שהרבה מדברים כאן, אלא כל היוצא למלחמות בית דוד, גט קריטות נותן לאשתו, כך גומרת הגמרא בכמה מקומות, במסכת שבת נונה ועוד בכמה מקומות, נותן גט ריטות על תנאי, שאם לא ישבתי אחרי המלחמה, אז היא גרושה למפרע, ואז היא, להוציא אותה מהגינות, כי במלחמות בית דוד, היו המון נופלים, המון חללים, אז כדי שלא יהיו עגונות, אז גט קריטות נותן לאשתו. הוא גם נתן גט כזה. אומר לו דוד, לאוריה, לך לאשתך, אשכב איתם, ואז בעצם הגט הזה מתבטל, אבל הוא לא הלך. הוא בעצם פגע באוטוריטה של המלך. יחד עם זה, הוא אמר עוד דבר לפי מה שהגמרא אומרת במסכת קידושין, שהוא אמר, וכל עבדי יואב ועבדי המלך, כל עבדי יואב ועבדי המלך ניצבים, ואני אלך ואשכב עם אשתי? אומר המלך, אתה קורא ליואב אדון שלך? אתה אומר בפני המלך שיש לך אדון אחר, זה בגידה במלך. אז הגמרא תופסת את זה מצד הדברים האלה, במקום אחר, במסכת שבת, הם תופסים את זה מהעניין שהוא לא הלך במצוות המלך. בכל אופן, הרמב״ם מדגיש את העניין הזה, זה נקרא סירוב לפקודתו של המלך, הוא יכול להעמית אותו. וכן כל המבזה את המלך, המחרפו, יש למלך רשות להורגו כשמעי בן גרה, כן? שהוא כללה, כללה נמרצת וכו' וכו'. ואין למלך רשות להרוג אלא בסייף בלבד, ויש לו לאסור ולהקות בשוטים, הוא יכול גם את זה, אבל לא יפקיר ממון, ואם יפקיר הרי זה גזל. האם אנחנו יכולים לעשות השוואה בין המלכות שהייתה בזמנו של, אם זה דוד, אם זה שאול, אם זה יהושע, עם כל המלכים האלה, או עם מה שקורה היום? אומר הרדווז, הרדווז בדיוק באותו מקום, פרק ג' בהלכות מלכים, כותב ככה, בפרק נגמר הדין, כתיב, כל אשר ימרה את פיך יומת, יכול אפילו לדברי תורה, תלמוד אומר, רק חזק ואמץ, כאן הציטוט הוא מדויק, יכול לדברי תורה. ומכאן שאם ציווה המלך לעבור על דברי תורה, אין שומעין לו, דכל אחין ורקין מיותינן. טוב, עד כאן אנחנו הבנו, זה כבר ראינו, הגמרא הסבירה לנו, הכל בסדר. אגב, הרמב״ם לא הביא את זה, לכן התוספת היא של הרדווז. הרדווז, רבי דוד בן זמרה, היה מגולי ספרד, אחר כך הגיע למצרים, הבהירו אליו שאלות ותשובות מכל העולם. היה אחד הרבנים הכי הכי פוריים, כמויות אדירות של תשובות, והוא נזכר המון המון בשולחן ערוך. אז אומר לנו הרדווז, ואי מלך, מי זה המלך שיש לו כוח כזה להמית? רק אם זה עובר על דברי תורה, אבל יש לו כוח להמית, מי זה המלך? היינו מלך שהומלך על פי נביא, או שהסכימו עליו כל ישראל. כמו שהגדרנו מה שהיה אצל יהושע. יהושע, זה על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל שאול על ידי שמואל, גם דוד, כן, נמשך על ידי שמואל. או שהסכימו עליו כל, או, לא חייב להיות שני הדברים, שני התנאים, אלא התנאי הראשוני נביא, התנאי השני הוא שהסכימו עליו כל ישראל. אבל, כשאנחנו אומרים כל ישראל, מה הכוונה? הוא לא אומר כאן רוב ישראל. אם יש אופוזיציה, זה לא המלך שעליו יש לו, שיש לו כוחות כאלה אילאיים, עד כדי שכל מי שימרה את פיך יומת. ברגע שחלק מהעם לא מסכים עליך, אתה לא כזה, הכוח שלך הוא מצומצם. כלומר, כשמדובר כאן זה כשכל ישראל פה אחד מסכימים עליו. איך? נכון? שאול היה לו גם את האוטוריטה של שמואל. אבל אם קם איש אחד ומלך על ישראל בחוזקה, כשאנחנו אומרים בחוזקה, זאת אומרת שיש קבוצה בעם ישראל שלא מקבלת את זה. אין ישראל חייבים לשמוע אליו, והממרה את פיו לא נקרא מורד במלכות. זאת אומרת, יש גם מגבלה לעניין הזה. מגבלה אחת אמרנו, אם זה מנוגד לדברי תורה. מגבלה שנייה, מי המליך אותך? איך קיבלת את המלכות? האם זה מוסכם על כולם? האם היה פה נביא? כלומר, לפי זה, אנחנו מצמצמים, עד שנמצא באמת מנהיג כזה, שכל האומה הולכת אחריו, וואו, אז הכוחות שלו הם אילאיים. אבל עדיין הוא תחת המגבלה של רק חזק ואימץ, זאת אומרת שכאשר זה מנוגד לתורה, זה לא. החתם סופר, בכלל, הדבר הזה מאוד הטריד אותו. בשו"ת חתם סופר, תראו במספר 6, חלק א' לסימן ר' ח', אומר אני, יש לתמוע כי בתורת משה רבנו עליו השלום, לא מצינו כלל שיהיה רשות למלך יהודה וישראל להמית איש. המלך, בלי סנהדרין, בלי משפט, בלי כלום. גם שתהיה אימתו עליך, כתוב, שום תשים עליך מלך, נכון? בפרשת שופטים, אז דורשת הגמרא בסנהדרין כ"ב, שום תשים, שתהיה אימתו עליך, היא רק מדרשה באיתורה שתשים עליך. לשון עליך, שתהיה אימתו עליך, שאתה צריך לא, לשמע אליו וכו', אבל במקרה של סירוב, לא כתוב שם שהוא יכול להרוג אותך. אבל שיהיה רשאי לענוס ולענות נפש, ומכל שכן להמית, מנהלה. ורק בני ישראל אמרו ליהושע, כל איש אשר ימרה את פיך יומת, רק חזק ואימת, תשימו לב, הדגשה. מי בעצם קיבל על עצמו את האוטוריטה של יהושע? העם, הם אומרים. מי קבע את העניין של כל מי שימרה את פיך יומת? העם. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה. העם קובע את זה. אלא מה? מסביר כאן החתם סופר, נכון שהעם אמר את זה, מצד אחד אפשר לטעון, והרי כתבו יהושע בספרו, הרי יהושע כתב את ספרו, כך אומרת הגמרא בבבא בתרא, כן? בדף י' ד', שם הגמרא מביאה את כל אלה שכתבו את ספריהם, ויהושע כתב את ספרו, והוא הביא את הפסוק הזה שם, כן? כל אשר אמרה את פיך יומת, ואם כן, הדין, דין אמת. כלומר, אם הוא כתב את זה והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, כל כתבי הקודש מוסכמים על ידי הקדוש ברוך הוא, אז אם כן, הפסוק הזה, האוטוריטה הזאת, היא באמת נכונה. זאת אומרת, זה דין אמת, זה לא דבר עזוי. אך הקושייה, אין נביא רשאי לחדש. גמרא מפורשת. אחרי שניתנה תורה על ידי משה רבנו, לא יכול להיות שיבוא נביא ויחדש. גמרא במסכת מגילה אומרת, שם גדולה עשרת הטבעת, כן, שהיו 48 נביאים ושבע נביאות עמדו להם לישראל ולא פיחתו ולא הותירו אלא מקרא מגילה. אין מציאות כזאת שנביא יוכל לחדש להגיד איזה דין חדש שלא מופיע בתורת משה. זוהי קושייה שצריכה עיון גדול. עכשיו תשימו לב למילים של החתם סופר. ולא מצאתי לה פטר, כי אם ממה שכתב הרמב״ם בפרשת בחוקותיי. כלומר, הפכתי את כל התורה ולא מצאתי פטר, לא מצאתי פתרון לשאלה הזאת, מאיפה לקחו את העניין הזה, איך יהושע מקבל על עצמו את האוטוריטה הזאת, שהוא יכול להרוג את מי שמפר, או דוד, או כל מנהיג אחר. אבל מצאתי משהו שזה לא מדבר על המלך, בדברי הרמב״ם בפרשת בחוקותיי, וכן בקונטרס משפטי החרם שלו. דאקטיב, שם כתוב, כל חרם אשר יחורה מן האדם לא ייפדה, מות יומת. זה ממש לא ברור. על איזה חרם מדובר? הרמב״ן שם מעלה את השאלה הזאת. אם נגיד כפשוטו, זה לא הגיוני. מה, אם נניח קבעו חרם על משהו, החרימו איזה מוצר מסוים, בהמה, משהו, למקדש. ומישהו השתמש בחרם הזה, או פדה אותו, הורגים אותו. זה נראה בלתי הגיוני. אלא, אומר הרמב״ן, אין בו פירוש על פי פשוטו, אלא כל נשיא הכוונה הוא מסובב את זה ודורש את הפרשנות כאן בצורה אחרת. כל נשיא בישראל ומכל שכן כל ישראל שמסכימים להחרים דבר העובר, הדבר, העובר על חרמם חייב מיטה, וזה בעצם מה שהיה בזמנו עם יונתן, עם יערת הדבש, כן? ששם במקרה הזה כתוב ויפדו העם את יונתן, יתירו לו את החרם. כיוון שזה היה כל ישראל, אז היה אפשר להתיר את החרם. אבל אם לא היו מתירים לו את החרם, הוא היה חייב מיטה. פירוש הדבר, שהפרשנות כאן, כל חרם אשר יוכרע מן האדם לא ייפדה מות יומת, זה המקור, אומר החתם סופר, זה המקור לכך שהמלך יכול להעמית את מי שעובר על פקודתו. ואכן היה בארצות הברית, אחר כך הגיע לירושלים הגאון רבי יהודה גרשוני, מי שזוכר את ה... הוא כתב מאמר בתורה שבעל פה, ושם הוא כותב שבאמת אין מקור אחר. הוא גם כן חיפש, ומסתבר שפי מה שאומר החתם סופר, זהו המקור בתורת משה לדין מורד במלכות. אין לנו מקור אחר לזה, מות יומת. דבר מדהים, דווקא מפסוק אחד כזה, שבכלל כאילו אתה צריך לסובב אותו כדי למצוא את הפתרון שלו. אבל ישנה שאלה הרבה יותר גדולה, היא שאלה שמביא אותה הרב יהודה שביב זצ"ל, מביא אותה יש מאמר שלו בתחומין, תחומין תדבר. הוא שואל את השאלה הזאת, מדוע נותנת התורה כוח וסמכות למלך ולסנדרין להעמיד בגזרתם? והרי כפי שאדם איננו בעל בית על עצמו ועל נפשו, ואסור לו להחליט לשים קץ לחייו, כך לא ייתכן שבני אדם אחרים ואפילו מלך או סנדרין או כל ציבור יחליטו לשים קץ לחייו. שאלה מתבקשת ביותר, אבל הוא נותן כאן תשובה מעניינת, והוא אומר, והוא משיב, שיכול להיות שזה נגזר ממה שאמרה המשנה בפרקי אבות, שאנחנו מכירים את המשנה הזאת, פרק ג' משנה ב', רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. כלומר, העניין של שלומה של מלכות זה דבר חשוב מאוד לתקינות של המדינה, לתקינות של חיי התושבים במדינה. ולמה דווקא רבי חנינא מביא את ההוראה הזאת? הוא ככה מסביר את זה בלשונו היפה. רבי חנינא חי בדור החורבן. זה היה בדיוק הרי בחורבן בית שני. וראה את האנרכיה שנוצרה עם עובדת מוראו של השלטון, שלמרות שהשלטון היה מאוד קשה ומדכא, גם אז השלטון היה קשה מאוד, הייתי להם מיסים כבדים, זה היה לפני החורבן, קשה היה, חיים היו קשים מאוד, אבל עדיין היה שלטון. מכל מקום, במוראו הייתה יציבות מסוימת. מרידה במלכות גורמת לאובדן מורא במלכות. והתוצאה היא אנרכיה ומלחמות פנימיות, מלחמות, הפגנות, אחד פוגע בשני, אחד נגד השני. ומי שאחר כך מרוויח מכל הסיטואציה הזאת, אלה אויבינו האחרים. כלומר, כאשר אחד פוגע בשני, יש, ויבוא השלישי ויכריע ביניהם, זה שנמצא ממול, הוא זה ש... ויבוא על העיר בטח, ויהרגו שם כל זכר, לא זכר, גם נקבה. יוצא אפוא שהמורד במלכות, הוא מסרב לחוקי המלכות, גורם להפקרת החיים כולם במדינה, ונחשב כרודף של כלל העם. וכבר לימדה תורה שרודף דינו מיתה. כלומר, המציאות הזאת של אנרכיה, מי שגורם לאנרכיה הזאת, הוא, יש לו דין רודף. הוא כזה שצריך להסיר אותו מסדר היום. לכן בא התורה, או נגיד הנביא, והעמיד את האוטוריטה של המלכות באופן כזה, שהמלך יוכל להעמית את מי שגורם לאנרכיה הזאת. והמציאות הזאת של לתת כוח בידי המלך, שזה כמו שאמר לנו החתם סופר, זה כל כך בלתי מתקבל על הדעת, הנה אנחנו מבינים שיש איזה חשיבות עצומה כדי להעמיד את ההנהגה, כי להעמיד המדינה, כי אחרת אין לנו מדינה, אין לנו שלטון, אין לנו כלום, הכל הולך לאיבוד. לכם, אני לא יודע אם יש את הדרשות הרן, יש לי עוד כמה דקות, נכון? אין לכם את זה. זה השיעור הזה שנתתי לכם, הוא לא אמור להיות לשעה, הוא אמור להיות לכמה שיעורים. אז יש כאן המשכיות, אבל אני אקרא לכם את הדברי הרן, בדרשות הרן. דרשות הרן, הוא מסביר את זה מאוד יפה, מדוע המרות לחוקי השלטון היא הכרחית, היא חיונית. אומר הרן, הרן רבינו נסים גירונדי, שהיה בספרד, היה מתלמידי הרמב"ן. אבל בעיניי, פשט הכתוב כך הוא, ידוע הוא כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין פרטיו, שאם לא כן, איש את רעהו חיים בלעו. ויהיה העולם נשחט, וכל אומה צריכה לזה יישוב מדיני. עד שאמר החכם שקטליסטים, זה מין משהו ציורי כזה, קטליסטים הסכימו ביניהם היושר. אפילו הליסטים, השודדים, המחבלים, יש להם איזה שהם כללים מסוימים של התנהגות. מה? הם מקבלים על עצמם. כן? איזה מינימום של אוטוריטה. וישראל צריכים זה כיתר האומות. ומלבד זה, צריכים עליהם עוד לסיבה אחרת. מה הסיבה? אצל עם ישראל זה שונה. זה לא רק שהמלכות תתנהג ושהכל יהיה בסדר במדינה וכן הלאה. אלא והוא להעמיד חוקי התורה על תילם, ולהעניש חייבי מלכיות וחייבי מיתות בדין העוברים על חוקי התורה. אם היות שאין באותה עבירה הפסד יישוב מדיני כלל, כלומר אצל עם ישראל זה לא רק העניין הפיזי המדיני, גם אם זה לא נזק מדיני, אם זה נזק בחוקי התורה, גם אז היה צריך את ההנהגה שתטפל בצד הזה. אלא הפסד רוחני, ריחוק מהשם. כי הריחוק מהשם בעצם אחר כך חושף אותנו. אנחנו, ההפסד הוא עצום של כלל העם. כשהעם מקורב אל השם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם. החיות שלנו זה הדבקות בהשם. כשאנחנו מרוחקים ממנו, אז בעצם מי יודע, אנחנו נתונים למשיסה. ואין ספק כי בכל אחד מהצדדים הזדמנו שני עניינים. האחד, חייב להעניש איזה איש כפי משפט אמיתי, והשני שאין ראוי להנישו כפי משפט צודק אמיתי, אבל יחויב להנישו כפי תיקון סדר מדיני וכפי צורך השעה. והשם יתברך ייחד כל אחד מהעניינים הללו לכת מיוחדת, השופטים, נתן את הכוח הזה בידי השופטים, וציווה שיתמנו השופטים לשפוט המשפט הצודק והאמיתי. והוא אומרו, ושפטו את העם משפט צדק. כלומר, בא לבאר, השופטים האלה, כל המגמה של המינוי שלהם זה לשפוט משפט צדק. אם זה לא קורה, הם חורגים מהמינוי שלהם. ובמה כוחם גדול. ואמר שתכלית מינויים הוא כדי לשפוט את העם משפט צדק אמיתי בעצמו, ואין יהיה ביכולתם לעשות יותר מזה. כלומר, הם לא יכולים, השופט לא יכול, על פי גחמת עצמו, להטיל כל מיני דברים או משפטים חדשים, או הנה הלכת המשפט, הלכה חדשה שנקבעת, משהו שבא מתוך גם חרמת עצמו בלי שום קשר למה שהתורה מצווה אותו. כלומר, השופט לא נתמנה להביע את דעת עצמו, אלא את מה שהתורה מצווה עליו להעמיד לעם. ומפני שהסידור המדיני לא יושלם בזה לבדו, וצריך גם את השופטים מצד השני, וישלים האל תיקונו במצוות המלך. לכן יש פעמים שהשופטים אין להם כוח בצד המדיני, וגם ההנהגה, השרים וכן הלאה, אין להם את זה. לכן בא המלך כאן לתת מה שנקרא את המכה בפטיש, מעין איזשהו כוח מאוד מיוחד למלך, מעל ומעבר למה שבעצם ההיגיון שלנו, כפי שראינו שהשאלות האלו עלו. אבל הדבר הזה תם ולא נשלם. יש לזה עוד עריכות של דברים. יש כאן הרבה שאלות. האם כל הדברים האלה זה רק כלפי העם? האם יש הבדל בין חיילים לאזרחים בעניין של סירוב פקודת המלך? ועוד שאלות אחרות שבאות וצצות, אבל זמננו כבר תם. לכן אנחנו נאמר שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ואשיב השופטייך כבראשונה, ויועציך כבתחילה, ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה, ושביה לצדקה.